דברי הפתיחה של רש"י לספר שמואל, הכל לפי הסדר. משה מסר את התורה ליהושע, יהושע לזקנים, שופט מסר לשופט, עד שהגיע לעלי, ומעלי לשמואל. כמו ששנינו, וזקנים לנביאים. זאת אומרת שרש"י מבאר לנו את המעבר בין ספר יהושע, שופטים ושמואל, כמעבר שמתואר במסכת אבות. משה מסר את התורה ליהושע, יהושע לזקנים, זה ספר שופטים, זקנים לנביאים, זה ספר שמואל. וההבדל אם כן בין ספר שופטים לספר שמואל, לפי איך שרש"י מנסח לנו כאן בהקדמה לספר, הוא בעצם מעבר מתקופה שאין בה נבואה, אין בה נביאים, לתקופה שיש נביא ויש הרבה נביאים. גם התרגום אונקלוס, שהוא מתאר מי זה איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, המילה הפותחת את ספר שמואל, מי האיש האחד הזה? מישהו שהוא עוסק בנבואה, מתלמידי נביאיה. זאת אומרת, לפי רש"י, כמו שהמשנה במסכת אבות מתארת לנו, אחרי יהושע בן נון נפסקה תקופת נבואה, אין נביאים, יש זקנים, יהושע לזקנים, ורק אחר כך בספר שמואל יש נביאים, יהושע זקנים, זקנים נביאים. ולכאורה זה דבר תמוה, הרי משה רבנו היה אדון הנביאים, פה אל פי אדבר בו, מראה ולא בחידות, גדול הנביאים, והמשרת הנאמן של משה זה יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. יהושע בן נון עצמו היה נביא, הסתבר שהוא היה נביא גדול, הוא היה התלמיד והיה ידיעה של משה רבנו, ולפי זה היה מתבקש שאם יש פה מישהו שהוא שימש את משה רבנו, אדון הנביאים, 40 שנה שימש אותו, שהוא יקים ישיבה שבה יצמחו עוד נביאים, שהנבואה תעבור מרב לתלמיד, ממשה ליהושע, והיה צריך להיות משה ליהושע, יהושע נביאים, והכי טבעי. ופתאום יש קצר בשרשרת, אחרי יהושע אין נביאים, יהושע לזקנים, עולם הנבואה נגמר, ושמואל יחדש את עולם הנבואה מחדש, יבנה מחדש מערכות שלמות של נביא. למה הקטיעה הזאת? למה הרצף נשבר? למה אחרי יהושע אין המשך טבעי של עוד נביאים? בעצם אנחנו צריכים להבין את הרקע לספר שמואל, והרקע לספר שמואל הוא תקופת השופטים, וכפי שמנוסח בספר שמואל עצמו בהמשך הפרק, בפרק ב', סליחה, בפרק ג', פסוק א', דבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ, אין נבואה, אין חזון נפרץ, היה יקר, אומר רש"י, דבר השם מנוע, אין, יש חסימה, איך הגענו למצב הזה שדווקא אחרי יהושע גדול הנביאים יש תקופה ארוכה מאוד, תקופת השופטים, שאין נביאים, יש רק נביאה אחת לאורך כל תקופת השופטים, דבורה הנביאה. אבל נביאים ממין זכר אין, איזה גבר נביא אחד אין. מי כותב את ספר שופטים? שמואל. כי אין נביא שיכתוב את ספר שופטים, אז שמואל צריך לכתוב את ספר שופטים. גם את מגילת רות שפותחת במילים והיא בימי שפוט השופטים, מי כותב את מגילת רות? שמואל. כי אין נביא בתקופת השופטים שיכתוב את מגילת רות. איך זה נוצר? זו תקופה ארוכה מאוד, תקופת השופטים, משהו כמו 300 שנה, 300 שנה של נתק, של הפסקת הנבואה כמעט לגמרי, אין חזון נפרץ. למה זה קרה? בסוף ספר יהושע מסופר שכשיהושע נפטר קברו אותו בנחלת אפרים מצפון להר געש, כך נאמר ביהושע פרק כ"ד. אומרת הגמרא מסכת שבת מדף קופי, מה זה הר געש? מה עכשיו פתאום הר געש? מלמד שרגש עליהם ההר לאורגן. באמצע הלוויה שעשו, ודאי הלוויה גדולה ליהושע בן נון, פתאום הר שלם התחיל לרעוד והתחיל לנוע, והייתה תחושה שעוד רגע הוא נופל על כולם, רעידת אדמה, עוד רגע הר נופל עלינו, סכנת נפשות. למה? מסבירה הגמרא שכל המתעצל באספד חכם ראוי לקוברו חי. ההר כמעט קבר את בני ישראל חיים. למה? הם התעצלו באספדו של יהושע. מה זאת אומרת שהתעצלו באספד של יהושע? מסתבר הדבר שעשו הלוויה מכובדת ליהושע בן נון. מסתבר הדבר שגם הספידו אותו. מה זאת אומרת שהתעצלו, הייתה עצלות באספד של יהושע? מה זה העצלות הזאת? מה הבעיה? אומרים אספד, מה הסיפור? תכתוב משהו, 10 דקות, תזמין כמה רבנים, יעשו אספד, זה לא כזה מסובך. מסביר הרב קוק בעין היה, שבת ב', עמוד 271. עצלות זה לאו דווקא שאתה לא עושה. יש סוג אחר של עצלות. יש עצלות של חוסר מעס, ויש עצלות של חוסר העמקה. אם אדם לומד דף גמרא, הוא יכול להעמיק. הוא לומד בשטחיות, זה גם עצלות. למה אתה לא מעמיק קצת מאחורי הקלעים, מה כתוב כאן? מה מסתתר פה בסוגיה, מה הסברה? אין לך כוח, אה? זה נקרא עצמות. אדם יכול לקרוא פרק תנ"ך, קורא. רגע, אבל מה מסתתר פה בפרק? קראת, אולי יש פה, יש לך שאלות, יש לך נושאים שמעניינים אותך, אתה רוצה לחקור פה משהו, עזוב, אין לי, עזוב. זאת עצלות. לפי רבי חיים מוולוז'ין, זה אפילו נקרא ביטול תורה. מחדש רבי חיים מוולוז'ין שיש מושג שנקרא ביטול תורה איכותי. יש ביטול תורה בכמות. אדם לומד באמצע סדר בוקר, אתה בא, גורר אותו החוץ, זה ביטול תורה. ויש ביטול תורה איכותי. אתה יכול ללמוד בעמקה, אין לך כוח. אתה לומד בשטחיות, זה גם ביטול תורה. בני ישראל התעצלו בהספדו של יהושע, הכוונה לא התעמקו בדמותו של יהושע בן נון. הכל מתחיל, כל הבעיה התחילה בחוסר העמקה מי זה יהושע. כי יהושע אמנם היה תלמידו הנאמן של משה רבנו, יהושע היה נביא. יהושע תמיד חכם, עצום. את כל התורה מסר משה ליהושע. קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. די, גדול הדור. אבל מי שקורא את ספר יהושע לא יכול שלא להתפעל מיהושע המצביע דגול, הלוחם, איש המעשה. הוא לא יכול שלא להתפלל מיהושע המנהיג הלאומי שיודע לכבוש ולהנהיג ולהנחיל נחלות. וזה יותר מרשים, זה יותר ניכר לעין ויותר בולט ויותר מושך להתפעל מדמותו הצבאית המדינית של יהושע. כולם רואים את זה, איזה לוחם, איזה אסטרטג, איזה מנהיג, סוחף אחריו את כולם, כבש את כל הארץ, הנחיל אותה. זה הרבה יותר באספדים על יהושע, הרבה יותר דיבור על זה, על יהושע הלוחם, על יהושע המנהיג. אבל לא מספיק חדרו לעומק. מאיפה בא הכוח של יהושע? מאיפה באה האנרגיה הפנימית שלו להיות מנהיג ולוחם? לא התעמקו מספיק בדמות הפנימית של יהושע. יהושע הנביא, יהושע התלמיד חכם, יהושע התלמיד הנאמן של משה. אומר הרב קוק, כולם הרגישו, כולם חשו את יהושע הכובש המעשי שהביא את ירושת הארץ, הפיל עמים ומלכים. בוודאי זה היה מאוד מפורסם ומאוד גלוי, אבל הייתה פה עצלות, עצלות לחדור לעומק של הדמות, אל ערכו הרוחני הגדול של יהושע הנביא הגדול, השקדן הגדול, שלא מהספר התורה מפיו. לא נכנסו למה שגנוז מנשמתו, הם התפעלו מהמפעלים המוחשיים, אבל את הערך הרוחני הצפון של יהושע עבד השם, לזה לא שמו. רגש עליהם ההר לאורגן. נוצר פה נזק לטווח ארוך. יש לנו אדם גדול, קוראים לו יהושע, הוא נביא, הוא שימש את אדון הנביאים, אבל כל האנשים לא נמשכים לצד הזה באישיות שלו, נמשכים לצד הצבאי, ביטחוני, מדיני, הנהגתי. וכך יצא שלא שימשו את יהושע בנבואה, לא באו ללמוד ממנו איך נהיים נביאים, תספר לנו. לא באו אנשים להמשיך את דרכו הנבואית. מרוב התפעלות מהצד הצבאי מדיני שלו, שכחו את הצד הנבואי שלו. וכך יצא שיהושע נפטר ואין לו ממשיך, אין לו ממשיך בתחום המאוד מאוד מיוחד שלו, שהוא שימש את משה רבנו אדון הנביאים. וכך יוצא שיהושע, למי הוא מוסר את התורה? לזקנים, אבל נביאים אין. וכך יוצא שתקופה שלמה, תקופת ספר שופטים שמתחילה אחרי מות יהושע, אין בה נביאים. כי מרוב שהתפעלו מהדמות הצבאית, ביטחונית, מדינית של יהושע, כבר לא עסקו בדמות הנבואית שלו, בדמות התורנית, רוחנית שלו. זה נזק אדיר. ומי שמתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו. מה זה לקבור בן אדם חי? זה לחסות על האמת. יש פה בן אדם חי, אתה מחסה, לא, אתה לא רואה אותו, הוא נעלם לך. אדם מתחת לאדמה, אתה לא רואה אותו. הדמות של יהושע כוסתה באפר. כולם דיברו על כל מיני דברים חיצוניים, על הדמות עצמה לא דיברו, היא נשארה מחוסה, מידה כנגד מידה. זה גורם מצב של עיכוב של מאות שנים בהופעת הנבואה. כשאין נבואה, אי אפשר לבנות מלכות. רק שמואל הנביא ימליך מלכים. שמואל הנביא יחולל שני מפעלים דרמטיים באומה. מפעל אחד, הקמת עולם הנבואה. מפעל שני, הקמת עולם המלוכה. אם בתחילת ספר שמואל אין חזון נפרץ, דבר השם יקר, אין נביאים, הרי בהמשך הספר בפרק ט', כאשר שאול ייפגש עם שמואל, שמואל יגיד לו, תראה, עוד מעט אתה תלך לכיוון הגבעה, ושם אתה תפגוש חבל נביאים. מה זה חבל נביאים? חבורה של נביאים מתנבאים. זאת אומרת שזה כבר לא כל כך נדיר. שאול בהמשך הספר יבוא לבית המדרש של שמואל ויתנבא. בכלל, בזמן שמואל יש להקת נביאים, להקות נביאים. שמואל מקים עולם שלם של נבואה. בספר שמואל כבר יהיו אחרי שמואל עוד נביאים, יהיה גד הנביא ונתן הנביא. עולם של נבואה שהולך מכאן, הכל מעשה ידיו של שמואל. שמואל הוא היחידי שיקים מלוכה. הוא ימליך את שאול, והוא גם זה שימשוך את דוד. כי אי אפשר לבנות מלוכה בלי נבואה. מלך זה לא משחק ילדים. מלך זה דמות טוטלית. מלך מנהל את כל המדינה, כולם חייבים לציית לו. אין דמוקרטיה, אין בחירות, אין אופוזיציה, אין ביקורת. מלך זה שלו, מלך פורץ לו גדר, אומרת המשנה בסנהדרין. הכל מותר. זה מאוד מסוכן. מלך הוא כל יכול. בשביל לבנות מלך, בשביל שיהיה מסוגלות להקים מלך, צריך שיהיה ברור למלך שהוא מקשיב, שהוא מקשיב לדבר השם. אחרת זה אסון. מלך שלא מקשיב לדבר השם, לעשות מה שהוא רוצה. לכן חובה שמי שימנה את המלך זה יהיה נביא. הוא ימנה את המלך והוא יבקר את המלך. מלוכה בלי נבואה זה טרגדיה. הנביא הוא הבקר של עולם המלוכה. הוא יאזן את המלך, הוא יוכיח אותו. שמואל יגיד לשאול, אתה טעית, חטאת. נתן הנביא יבוא לדוד ויגיד, טעית, חטאת. רק נביא יכול לעשות את זה. לעמוד מול המלך, להגיד, דבר השם שלח אותי אליך, תכופף. אליהו יבוא לאחאב, יגיד לו, טעית, חטאת. רק אחרי מאות שנים, 300 שנה, שחוזרת הנבואה, תחזור בספר שמואל גם המלוכה. ספר שמואל, ספר של פריצה דרך של מהפכה. כי ספר שופטים מסתיים במשפט, בפזמון החוזר, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ספר שופטים, אין נבואה, אין גם מלוכה. ספר שמואל, התחוללו שתי מהפכות. מהפכת הנבואה ומהפכת המלוכה. אבל בשביל לחולל את המהפכות האלו, צריך מקור. צריך שורש, מעיין, שממנו אנחנו יונקים ומחדשים חידוש. בשביל לחדש דבר אתה צריך מעיין. מאיפה תחדש? איזה מעיין שממנו אפשר להנביע מחדש את הנבואה ולהנביע מחדש את המלוכה. איפה יש מעיין כזה? במשכן. תלכו למשכן, שם יש שכינה, שכינה שורה במשכן, משם אפשר לשאוב מהמשכן אוצרות של רוח הקודש, של שכינה, של נבואה. כמו שאומרת הגמרא למשל על יונה בן אמיתי הנביא, שהוא היה מעולי רגלים, עלה לרגל, חזר נביא. שמחת בית השואבה הייתה בבית המקדש, שמשם שואבים רוח הקודש, אומרת הגמרא בסוכה. טוב, אז יש משכן, איפה המשכן נמצא? בשילו. אז בוא נלך למשכן שילו, נשאב רוח הקודש ונחדש את הנבואה וגם את המלוכה. אז למה לא עושים את זה? למה אף אחד לא הולך לשילו? אלקנה, אביו של שמואל, צריך להסתובב בכל ערי ישראל, לעודד ולדרבן אנשים לבוא לשילו. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות, לזבוח להשם צבקות בשילו. היה עולה מעיר לעיר, אומר רש"י, חזק, כל פעם במסלול אחר. מגיע לשילו מכל מיני נתיבים, כל פעם דרך עיר אחרת, כדי לעורר אנשים לבוא לשילו. אף אחד לא בא לשילו. כל תקופת השופטים, משכן שילו מוזנח. אנשים לא באים לשם. למה? איך נוצר המצב הזה שלא באים למשכן שילו? קרוב מאוד למשכן שילו, ממש קרוב, בהר אפרים, שניהם בהר אפרים. בכל תקופת השופטים היה בית מקדש אלטרנטיבי, פסל מיכה. מיכה הקים פסל ואנשים היו באים לשם. שם באזור של פסל מיכה, או במתחם של פסל מיכה, הייתה מסעדה, היה בית החנות מזכרות, היה שם כזה מקום נחמד, אנשים באים, עושים עסקים, מקום פורח. קרוב מאוד לשילו, אומרת הגמרא, מרחק קצר מאוד בין משכן שילו לבית עבודה זרה של מיכה. אז למה אנשים הולכים כל כך לפסל מיכה ולא הולכים לשילו? זה כל כך קרוב, עד שאתה בא תבוא כבר לשילו. לא באים לשילו. למה לא לבוא לשילו, לשאוב רוח הקודש, לחדש את הנבואה, לחדש את המלוכה? ימים בהם בישראל אין מלך, אין מלך, אין נביא, אין כלום. לא הספידו את יהושע בן נון. כשלא מספידים את יהושע בן נון כראוי ומתעצלים בהספדו כראוי, זה גורם שמחפשים דברים חיצוניים שאפשר למשש ביד, שאפשר לראות בעיניים, את ההישגים הצבאיים, את הכישרון המדיני, את מה שאפשר לראות, לגעת. מתעצלים, לא עוסקים במה שפנימי יותר, רוחני, נעלם, נסתר, שהוא לא נוגעים בו, הוא לא פרגמטי, הוא לא מיד מוחשי. פסל מיכה הציע לכולם תוצאות מעשיות מהירות, ניכרות לעין. אנשים היו באים לפסל מיכה, תתפלל עליי בבקשה, תביא לי פרנסה, תדן לי זה, אין בעיה, מסדר לך עכשיו תפילה מזורזת פה במשכן, פה בפסל הזה. אתה רוצה הבטחה לזה, הבטחה לזה, אתה רוצה ברכה לזה, קח ברכה לזה. מחלק לכולם הבטחות, נבואות, ברכות, תפילות, לכולם, כל מי שרוצה מקבל. אנשים היו באים לפסל מיכה, מקבלים יחס. אתה בא לבית המקדש, אתה בא למשכן, זה לא הנושא שם. הנושא של המשכן זה עבודה רוחנית, זה זיכוך המידות, זו תפילה, זה עמידה מלאה ענווה כלפי הקדוש ברוך הוא, זה הכנעת הלב, זה עבודת השם בשמחה, זה להקריב קורבנות להשם ולהפנים שבעצם כשאני מקריב קורבן אני בעצם מקריב את נשמתי לריבונו של עולם ואני מתבטל אליו. זה עבודה פנימית, נפשית. מה התוצר? רוחני, מאחורי הקלעים. עזוב, אין סבלנות לזה. אנשים מחפשים דברים פרגמטיים, דברים מעשיים. בני דן הולכים לכבוש את הצפון, את העיר לייש, עוברים דרך פסל מיכל, תביא ברכה, תביא סגולה, תביא נבואה שנצליח, יאללה, תח. הכל מעשי, הכל מוחשי. זה מה שקורה כשלא מספידים כראוי את יהושע בן. עולם הרוח נשכח. העולם הפנימי נזנח. משכן שילה איננו. הוא לא בתודעה. מחפשים דברים מעשיים, פרגמטיים, תועלתיים. להיות נביא זה מתחיל מעבודה פנימית, רוחנית, נעלמת מאחורי הקלעים, שלא רואים אותה בעיניים. אי אפשר למשש אותה, אתה לא מביא תעודות הביתה. זה לא הישגים שאפשר לקמת. לא רואים את זה. זה עבודה שנים, שנים של עבודה רוחנית מאחורי הקלעים של מידות ורוח וזיכוך. זה משכן שילה. והעם מצביע ברגליים. אין לנו כוח לזה. אלקנה צריך להסתובב ממקום למקום ולעורר את האנשים, לדבר איתם על זה שהעיקר זה הצד הנסתר, הצד הפנימי, מה שלא רואים, לא הצד המוחשי, לא ההישג המהיר, לא מה שניתן לאחוז ביד. ועל הרקע הזה אנחנו צריכים לקרוא את תחילת ספר שמואל, את אלקנה שמתאמץ לעלות, לעלות, לעלות למשכן. ומתוך העלייה הזאת למשכן תהיה התעלות רוחנית ועבודה פנימית. ומתוך העלייה העיקשת הזאת למשכן תבוא תפילה ענקית, תפילה שלא הייתה כדוגמתה, תפילת חנה. משהו פנימי מאוד מאחורי הקלעים, מאוד נסתר. כל כך נסתר שאפילו אלי הכהן לא רואה את הנסתר הזה. והוא רואה את חנה ואומר, למה תשתקרין? את נראית לי שיקורה, אתה לא רואה. משהו מאוד פנימי, מאוד מאוד פנימי יש כאן. ומשם, מהפנימיות הגדולה הזאת, תישאב רוח קודש חדשה. יצוץ פרח חדש. נביא. יש מאין. מהשורש הזה הנעלם, העבודה כל כך נעלמת הזאת של משכן שילה, תוכל לצוץ מחדש הנבואה, ובעקבותיה גם המלוכה. התפנית, המהפך, יבוא מהעקשנות של אלקנה, לחתור אל הקודש פנימה. לא להתפעל מדברים חיצוניים. לא להתרשם ממה ש... ממראה עיניים. הוא יתקן אלקנה את החטא ההוא של חוסר הספד כראוי. הוא יחדש מחדש את עולם הנבואה. שמואל בנו מגדולי הנביאים. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. אומרת הגמרא במגילה, ללמד ששקול שמואל כנגד משה ואהרון. שמואל הנביא בקטגוריה של משה ואהרון. ספר שמואל פותח אם כן במאמץ עיקש לא להיות מוחצנים. לא להתפעל ממה שבחוץ, לחדור פנימה, לא להתעצל, לא בהספד החכם, ולא להתעצל במה זה בית מקדש ומה זה קודש. ועלה ולעלות מאירו מימים מימימה, להתעקש להתעקש, להשתחוות ולסבוח להשם צבקות בשילו. רק מהמאמץ העיקש הזה פנימה התחדש מחדש עולם הנבואה, ובעקבותו עולם המלוכה. אבל התנ"ך מספר לנו על האיש הזה, עוד לפני שהתנ"ך מספר על זה שהוא עולה לבית המקדש, הוא מספר עליו פרטים אישיים חושפניים. ולא, פסוק ב', לאיש הזה שתי נשים, שם אחת חנה ושם השנית פנינה. למה צריך לספר על האיש הזה שהוא עולה, יותר חשוב להגיד שהוא עולה מעירו, עולה לבית המקדש? לפני שמדברים על זה שהוא עולה לבית המקדש, לפני כן פרטים אישיים. יש לו שתי נשים. טוב, נו, צריך להקדים את הפרטים האישיים, את השם של האישה, לפני שמדברים על העיקר. העיקר זה שהוא עולה לבית המקדש. אבל התנ"ך לא מסתפק בפרטים אישיים. הוא עוד יותר חושף. ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. יש פה בעיה במשפחה. רק אחרי שהתנ"ך אומר לנו שיש שתי נשים, אחת כזאת ואחת כזאת, יש פה איזה בעיה כבר רמוזה, רק עכשיו הוא אומר ועלה האיש ההוא מימים ימים להשתחוות. למה זה כל כך חשוב לספר לנו על הבעיה המשפחתית הזאת? דבר על העניין שהוא עולה לבית המקדש, זה מה שחשוב. לא רק זה, חנה עצובה, השם סגר רחמה. השם סגר רחמה, מה המטרה, מה הטיפול הנכון באישה שהשם סגר רחמה והיא עצובה? לחנה נותן אלקנה מנה אחת אפיים. לפני כמה שנים משרד החינוך עשה חידון שאלות, לפני 15 שנה משהו כזה, סיפר לי את זה מורה, עשה שאלות חתך בתנ"ך לגילי התיכון, חינוך הדתי, מבחר פסוקים, תפרש לי את הפסוקים. אז שאלו, מה זה וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים? חלק מהתלמידים ענו שראה ישראל את מצרים, מאוד אוהבים את שפת הים, מת על שפת הים. וחלק מהתלמידים ענו שמה זה לחנה ייתן מנה אחת אפיים? נתן לה. בגלל שהיא עקרה והשם סגר רחמה, נתן לה מנה אחת אפיים. אבל ייתן מנה אחת אפיים, זאת אומרת שהוא נתן לה, אומר רש"י, חלק יותר, נתן לה שתי חתיכות בשר, או מנה יפה. תגידו, גם אתם, שאתם לא פסיכולוגים, נראה לכם הגיוני? יש פה אישה עקרה, עצובה, אין לה ילדים, מסכנה. כל שנה עולים כל המשפחה לשילו, פנינה יש לה ילדים, כל בניה ובנותיה, ויש אחת בוכה עצובה, אין לה ילדים. מה נעשה עם אישה עצובה שאין לה ילדים? פשוט מאוד, שתי חתיכות בשר והיא תהיה מאושרת. הנה מה זה, איזה מין אלקנה אתה? א', זה מה שינחם אישה שאין לה הכרה? קחי עוד בשר. תודה רבה. ככה מדברים עם אישה? אישה עצובה? כל שנה, כן יעשה שנה בשנה, כל שנה, אותו סיפור. חוזר על עצמו. שנה בשנה, מדי עלותה היא בוכה ותבכה. אומר רש"י, כל שנה, שנה בשנה נותן לה חלק מובחר. תגיד, אתה עוד לא הבנת את העיקרון? כל שנה אותו סיפור, היא בוכה כי אין לה ילדים ולה יש, והיא מגיזה אותה ועצובה, וכל שנה אותו טעות. נביא לה בשר, יהיה בסדר, היא תשמח, היא תחייך, היא לא אוכלת ותבכה ולא תאכל. טוב, אם אתה רואה אישה שאתה מביא לה כבר הרבה שנים אוכל וזה לא עוזר, ממשיכה להיות עצובה, היית צריך להפיק לקחים, לא? אז אלקנה מפיק לקחים. מה אומר לה? ויאמר לה אלקנה, אישה, חנה, למה תבכי? למה לא תאכלי? למה את לא אוכלת? חנה, נו באמת, תאכלי. מה זה הדבר הזה? וככה אתה מדבר עם אישה בוכה? שנים היא בוכה, זה מה שלך להגיד, אתה לא אוכל. יושב לה על הברית, תאכלי, תאכלי, נו, תאכלי. עד שהשתכנעה בסוף. ותקום חנה אחרי אוכלה בשביל. זה מאוד מוזר. מה ההתעסקות הזאת עם האוכל כל כך הרבה? אלקנה עולה לשילו, משכן, מדברים פה על אוכל כל הזמן. מחלק לפנינה מנות, לחנה נותן יותר מנות, והוא נותן לה עוד, אומר לה אני נותן לך עוד, להראות לה שהוא אוהב אותה, נותן לה יותר מנות, ואומר לה תאכלי, ותקום חנה אחרי אוכלה. מה אכפת לי אם היא אכלה? תרח לנסות להבין מה הפירוש, מה זה הדבר הזה של האוכל פה. זה נושא שיחזור בספר שמואל. כששמואל ירצה להגיד לשאול, אתה הולך להיות מלך, אז במקום להגיד לו, חביבי, אתה הולך להיות מלך, קדימה, ללמוד הלכות מלכים. מלכות זה עסק רציני. אומר שמואל לטבח בפרק ת', את המנה שנתתי לך אתמול, אמרתי לך, שים אותה בצד, את השוק, את החלק היפה, תשים לפני שאול. ככה אומרים לשאול, שהוא אמור להיות מלך. הנה שמואל הנביא, אין לך מה להתעסק. תמיד לעצמכם, ראש ישיבה, רוצה להרגיד לתלמיד ככה שהוא מבסוט ממנו, בא אליו בארוחת צהריים, בחדר אוכל, מביא לו, קח עוד מנה, קח עוד חתיכת טופי. דבר עם הטבח מראש, יכין לו, עשין לו בצד. מה זה? שמואל הנביא ושמואל שאול, זה השפה שלכם. זה יחזור, לאורך ספר שמואל. בהצלחה, בשורות טובות.